אתם מאזינים לוויינט פודקאסטים.
זה בעצם הדעה הקדומה הראשונה והבסיסית ביותר, שהיא לא קיימת רק בנו כחברה, אלא קיימת גם באנשים עצמם, שהם מתקשים לראות את עצמם כיצורים מיניים. לא בגלל המוגבלות שלהם, אלא בגלל המוגבלות של החברה. מסרים לקויים לגבי הנושא הזה. אולי מסרים שמקדמים הגנה, אנחנו רוצים להגן עליכם, אנחנו לא רוצים לחשוף אתכם, או בעצם הסתכלות עליהם כיצורים א-מיניים.
דניאלה מזור היא דוקטור לעבודה סוציאלית, מטפלת מינית מוסמכת, מזכ"לית איתם ומנהלת שותפה באמא, המרכז לטיפול מיני. היום בסקס אפיל, דניאלה תספר מהי הזכות למיניות בקרב בעלי ובעלות מוגבלויות. היי, אתם ואתן על סקס אפיל, פודקאסט המיניות של וויינט יחסים. אני לא רשתת מאור, ואיתי באולפן דוקטור דניאלה מזור, דוקטור לעבודה סוציאלית, מטפלת מינית מוסמכת, מזכ"לית איתם ומנהלת שותפה באמא, המרכז לטיפול מיני. אהלן דניאלה.
שלום לורי.
איזה כיף שאת פה, תודה רבה שבאת.
גם אצלי, אני ממש שמחה להיות כאן איתכם.
תספרי קצת למאזינות ולמאזינים קצת על פועלך המקצועי ועל הקשר שלך לנושא שנדבר עליו היום, שזה בעצם הזכות למיניות בקרב בעלי ובעלות מוגבלויות.
אז מעבר למה שסיפרת, אז קודם כל אני מחיפה, היה לי נורא נחמד להגיע עד לכאן היום.
יש.
אני עוסקת בנושא של מיניות בכלל, במיניות במוגבלות בפרט, משהו כמו 18 שנה
זה
בערך.
זה הרבה.
כן, האמת שזה הרבה הרבה זמן. הקטע המעניין זה שזה התחיל בעיקר בנושא של מניעת אלימות מינית, מניעת פגיעה, מניעת מחלות. מאוד מאוד לקחתי את הנושא הזה לליבי, כאילו כמה שניתן למנוע את הדבר הבא, את האסון הבא. בלאט לאט לאורך השנים נחשפתי לחומרים שדיברו על הזכות למיניות ולזוגיות בקרב אנשים עם מוגבלות, והבנתי שהמיניות היא לא רק דבר שצריך למנוע, אולי יש גם כמה חלקים שכדאי שנקדם. וככה התחלתי לקדם את הזכות, ושילבתי גם את הנושא של מיניות, גם את הנושא של מוגבלות, ואת המילה זכות.
יפה מאוד. המקום הזה של הזכות בכלל למיניות היא משהו, זה שיח מאוד מתקדם, לא? זה בטח שיח של השנים האחרונות, או שזה משהו שכבר קיים?
זה שיח מתקדם, זה שיח, אבל שעדיין הוא מאוד מאוד חסר. אני חושבת שהעדר שיח של העונג, זה משהו שאת לא נחשפת אליו הרבה. אני נחשפתי למאמר של דוקטור טפר, מיצ'ל טפר מארצות הברית, אדם מקסים, יהודי, אדם שמתנייד בכיסא גלגלים, פגיעת חוט שדרה, שהוא בעצם אחד החלוצים בנושא הזה, שהוא כתב מאמר, עדר שיח של העונג בקרב אנשים עם מוגבלות, ואז הבנתי שבאמת אנחנו כאנשי מקצוע וגם בני המשפחה, באנשים עצמם, לא הסתכלו על נושא של מיניות כמשהו שהוא גם יכול להביא עונג לאדם. ובנושא של זכויות, אמנם יש כן את ההצהרה לקידום זכויות של הוואה, של הארגון העולמי לבריאות מינית, הנושא של מוגבלות מוזכר שם, אבל עדיין אני חושבת שבאנו כחברה, עדיין לא הפנמנו את המסר הזה. עדיין אנחנו קצת מפחדים כשאנחנו משלבים את המילה מיניות במוגבלות.
בטח, יש המון המון סטריאוטיפים, וגם אנשים מסתכלים על אדם עם מוגבלה, עם מגבלה, הם לא רואים בו יצור מיני בדרך כלל.
נכון, זה בעצם הדעה הקדומה הראשונה והבסיסית ביותר, שהיא לא קיימת רק בנו כחברה, אלא קיימת גם באנשים עצמם, שהם מתקשים לראות את עצמם כיצורים מיניים. עכשיו למה? לא בגלל המוגבלות שלהם, אלא בגלל המוגבלות של הסביבה של החברה. מסרים לקויים לגבי הנושא הזה. אולי מסרים שמקדמים הגנה, אנחנו רוצים להגן עליכם, אנחנו לא רוצים לחשוף אתכם, או בעצם הסתכלות עליהם כאל ילדים קטנים. עכשיו ילד אנחנו רואים אותו כיצור המיני, או עם מיניות ילדית.
ילד, בדיוק.
נכון, או עם מיניות ילדית. אז ככה אנחנו מסתכלים גם לאדם עם מוגבלות. והקטע המפתיע פה זה שזה לא רק אנשים עם מנמחה קוגנטיבית, שאולי כן, אנחנו נראה התנהגויות ילדיות וכאלה, גם אצל אנשים שמתנהגים בכיסאות גלגלים, אנשים עם לקויות חושיות, אנחנו נראה איזושהי התנהגות מאוד מאוד דומה. הסתכלות עליהם כיצורים א-מיניים.
רק בגלל שהם יושבים על כיסא גלגלים.
כנראה, אני חושבת שזה גם זה, וזה אולי איזשהו פחד שלנו של הסביבה, של החברה, ולפעמים גם יש עוד דברים שקשורים בזה, כי תחשבי אדם שחי במסגרת, אוקיי? אדם שחי במסגרת, בפתאום יש לו חברה שהיא גם חיה במסגרת, אדם עם המחה קוגנטיבית לצורך העניין, והוא רוצה לעבור לגור איתה. האם למסגרת יש את התשתית לזה? האם אפשר לתת להם לגור ביחד? האם מה יקרה אם הם יגורו ביחד, יקיימו יחסי מין, ואוי, היא תיכנס להיריון? כלומר, פתאום זה נורא מפחיד אותנו. אז אולי אנחנו גם לא נחשוף אותם לאופציה הזאת.
מראש.
מראש. אנחנו ניתן להם לנהל את מערכת היחסים, באכילת כריכים, בללכת ביחד לחוג, ולנהל משהו שבאמת מזכיר מאוד חברות של שני ילדים קטנים. עכשיו, אנשי צוות הרבה פעמים אמרו לי, יצא לי ככה לפגוש אותם בהדרכות, בהשתלמויות, אמרו לי, אבל את יודעת מה? הם לא מבקשים את זה. אז למה שאנחנו נציע להם?
מי אנחנו שנוסיף להם בכלל מימד בדיוק. של אתגר לחיים, בדיוק. כשהם לא מדברים על זה בכלל?
בדיוק. במה שיש מאחורי זה, זה באמת לא... אין בזה רוע. אני חושבת שבזה מה שאני ראיתי, המון 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 פחד. המון פחד של הסביבה, הפחד של ההורים, להכיר במיניות של האדם. בהרבה פעמים, גם הפחד של האדם להכיר במיניות שלו. כי יכול להיות, תחשבי אדם עכשיו עם מוגבלות פיזית, שהוא פתאום אני באה ומדברת איתו על הזכות למיניות, הוא אומר לי, אבל דניאלה, אני לא מתפקד מינית, אין לי כבר סקפה המון שנים, אם זה היה נגיד תעודת דרכים או מחלה או משהו, אז על מה את מדברת? איזה מיניות אני יכולה?
כן, בגלל שהתפיסה היא שמיניות היא רק תלוית חדירה למשל, ואז...
נכון.
אז מה פתאום, איזה מין מיניות אחרת את מדברת איתי אם אני לא יכול, אם לא עומד לי או אני לא...
לגמרי, לגמרי. זו תפיסה חברתית מאוד מאוד רחבה. והרבה פעמים זו תפיסה שהאדם כבר יפנים לעצמו עוד לפני שהוא הפך להיות אדם עם מגבלה. יש סרט, וככה המלצה למאזינים שלנו, סרט מדהים, מחוברים לחיים, אני לא יודעת אם ראית את זה.
מכירה.
כן. זה סרט, וואו, אין הרצאה שאני לא מזכירה את הסרט, וכשאני יכולה, אני מביאה את הקטע הקטן הזה, שאותו אדם שמתנייד בכיסא גלגלים, משוחח עם המלווה שלו, ששואל אותו, איך אתה מתפקד מינית? הבן אדם משותק, אוקיי? כל הגוף שלו משותק, והמלווה התמים שואל אותו, איך זה עובד אצלך?
Justement, je voulais vous demander, par rapport à ça, les femmes, vous pouvez, comment ça se passe?
Faut s'adapter.
אז הוא אומר לו, מילת הקסם, הוא אומר לו, אני צריך לעשות אדפטציה, שזו בעצם מילת הקסם. למה? כי אדפטציה זה בעצם נגישות, הנגשה, זה לבוא ולנסות להבין מה המיניות יכולה עכשיו, איך המיניות נראית עכשיו, כשאני בעצם, חלק גדול מהאיברים בגוף, אין בהם תחושה, אבל איפה כן יש תחושה? מה כן? מה זה בעצם? איך תראה האורגזמה החדשה? כי אורגזמה יכולה גם להופיע גם אחרי שיתוק.
כן, אנחנו בפודקאסט שלי, באמת אני מדברת על זה המון עם כל מיני מומחות ומומחים שמתרחים פה, על להרחיב את המנעד המיני בעצם.
בדיוק.
אז זה בעצם מה שעושים עם אנשים שהפכו להיות בעלי מוגבלות באמצע החיים, כזה.
נכון, וגם אנשים שנולדו עם מגבלה. אז אם את מדברת עם האוכלוסייה הכללית על נושא של הרחבת, בתקשיבי, יש המון עבודה סביב הנושא הזה, אני בקליניקה משקיעה בזה המון 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 פגישות, ובאמת להנגיש קצת, להרחיב את המנעד. תחשבי שאצל אדם עם מוגבלות זה עוד דרגת קושי, או כמה דרגות קושי. כי שוב, זה לא רק מה שהוא חושב על מיניות, זה גם מה שהסביבה משדרת לו.
כן, כל המסרים שהוא שרשו אצלו מאז שהוא נולד בעצם.
נכון, נכון. או מהרגע שהוא הפך לאדם עם מגבלה. המסרים שהוא קיבל מהצוות, האם הצוות שוחח איתו, האם הצוות הזכיר את הנושא הזה. כי כשאני פוגשת אנשים שהפכו לאדם, אנשים עם מוגבלות באמצע חיים, ואני שואלת אותם, מהרגע שהבנת שאתה מעכשיו משותק, מעכשיו ככה וככה, כמה זמן עבר עד שהתחלת בחזרה לחשוב על הנושא של זוגיות במיניות? הם אומרים לך מיד. מיד. כאילו זה היה שם. אבל זה לא שזה היה שם בקטע של איך אני אצליח עכשיו, זה בקטע של זה נגמר.
של אבל, של היפרדות מהחיות הזאת, מהחיוניות הזאת של המיניות.
נכון, נכון. אני מביאה הרבה פעמים דוגמאות מעולם של הריקוד. אני אומרת, נכון, אז אם התרגלת לרקוד, לצורך העניין, אם התרגלת לרקוד קודם טנגו או סלסה, וזה אוקיי בעמידה. אז עכשיו אתה מתנייד בכיסא גלגלים, אתה יכול להמשיך לרקוד? אז הם יגידו לך, לא, מה פתאום? זה ריקוד
אין לי רגליים, על מה את מדברת?
בדיוק, בדיוק. אבל מה אנחנו יודעים שהיום יש גם ריקוד אצל אנשים עם כיסאות גלגלים? כלומר, מה עשינו פה? האדפטציה, מה עשינו פה? הנגשה. אנחנו בעצם אמרנו, אוקיי, יש ריקוד של אנשים עומדים, ויש אנשים שרוקדים גם בכיסאות גלגלים.
כן, או... כמו שיש לך שחקני כדורסל שעם כיסאות, יש שם סכומי אולימפיאדה שלמה,
פרלימפיות, פרלימפי, נכון, כן. בדיוק. שאת בעצם מבינה שזה בעצם ריקוד לכל דבר, זה לא ריקוד מיוחד, זה לא אנשים מיוחדים, זה לא צרכים מיוחדים, זה סוג אחר של ריקוד, וזה אותו דבר עם המיניות. אגב, זה משהו שאני עובדת עם כל האוכלוסייה, מה זה בעצם מיניות? אם מיניות זה דבר אחד, זה מתחיל ככה, זה נגמר ככה, זה אמור להסתיים ככה. אז פה בעצם העבודה היא הרבה הרבה יותר יסודית. והיא עבודה שהיא הרבה פעמים, במיוחד אם האדם חי באיזשהו הוסטל או מסגרת, את צריכה גם לעבוד עם המסגרת, את צריכה לעבוד עם המשפחה. זה לא פשוט התהליך.
אז יש המון פקטורים, גם האדם, גם המסגרת שהוא פועל בתוכה, וגם המשפחה האפוטרופסית ששומרת עליו בעצם, או בדיוק. שאחראית עליו.
בדיוק, ופה אני רוצה להעלות איזושהי נקודה, שאני מאמינה שיש כמה מאזינים ומאזינות שאולי יזדהו איתה מאוד. להרבה מאוד אנשים עם מוגבלות אין פרטיות, אין חוויה של פרטיות, אין חוויה של בעלות על הגוף שלהם ועל החיים שלהם. אם האדם חי במסגרת, אז בכלל. כי למה? כי כולם יודעים. ואני יכולה לתת לך דוגמה, שזוג שחי במסגרת, אוקיי, והם רוצים להתחיל להתנסות מינית. הם לא יגידו לך ככה, כי השתמשו בשפה אולי יותר פשוטה, רוצים לקדם בקשר, להרגיש,
זוג שהכיר בהוסטל.
כן, נניח חיים באיזשהו הוסטל, לא משנה איזה מגבלה, אוקיי. ויש שם צוות שאחרי אליהם. יש שם עובדות סוציאליות, יש שם מדריכים, יש מנהל, יש משרד הרווחה, ותה, תה, תה, תה. ופתאום יושבת חבורה של אנשים בישיבת צוות, וכולם מדברים על זה שהזוג הזה רוצה להתחיל לקיים יחסי מין. תחשבי, את ואני, אם היינו רוצות להתחיל עכשיו לקיים יחסי מין, אם 10 אנשים היו צריכים להחליט אם זה בסדר או לא בסדר. בחוויית האדם.
וגם הרוב האנשים, אף אחד חוץ מהם והפרטנרים שלהם לא יודע שהם הולכים לקיים יחסי מין. בדיוק. זאת אומרת, אף אחד לא, אנשים לא מדווחים על כך לאף אחד אחר.
בדיוק. בגלל זה, כשאני אומרת על לעשות עבודה, ושוב, אני לא רוצה שזה יישמע כשאני מאשימה אנשים. כי הרבה פעמים פועלים ככה בתוך פחד. הם אומרים, אבל אנחנו לא יודעים מי הוא באותה רמה יסכימו בהסכמה. מנצאי מניעה, יש באמת המון המון פרמטרים, אבל פה באמת ההבדל בין להגן עליהם לבין לכוון אותם. ואם אנחנו מכוונים אותם, מי מכוון אותם? מכל הצוות, האם כולנו צריכים לדעת את הכל על אותו זוג? והרבה פעמים זאת החוויה שלהם, שאין להם לא פרטיות על הסיפור שלהם, על הבחירות שלהם, החלטות שלהם, ואין להם גם פרטיות על הגוף. תחשבי אדם עם מגבלה פיזית, גבר או אישה, שנוגעים בהם כל היום. אפרופו סטיגמה של המיניות. הגוף שלהם הופך להיות איזשהו כלי שלפעמים...
לוקחים אותם לבדיקה, לוקחים להם את היד, עושים להם בדיקה.
הכל, הכל, הכל.
צלחים או כל מיני כאלה.
כן, הכל. כאילו יש להם איזושהי חוויה של חדירה לגוף האינטימי והפרטי. נכון, מה אנחנו אומרים לילדים שלנו? הגוף שלך הוא רק שלך. אז אצלם זה בדיוק ההפך. הגוף שלך הוא שלהם. מתי שהוא אולי באיזשהו שלב תבין שהוא גם שלך, ואני בטיפול המיני אומרת, לא רק שהוא גם שלך, הוא גם יכול לגרום לך לעונג. כלומר, תחשבי כמה הדרך וואו. את צריכה לעשות, כן. כדי להגיע למקום, לא רק שהאדם יכיר בגוף שלו כגוף בעל פוטנציאל לעונג, הוא צריך להבין קודם כל שהגוף הזה הוא ברשותו בלבד.
כן, כן, כן. זה גם בטח לא, זה גם תלוי בבן אדם מבחינת המודעות שלו.
לגמרי, זה המודעות שלו, אבל זה גם המסרים. את יודעת, זה היום בחינוך המיני, באמת, שאנחנו מנסים לקדם, מגיל קטן אנחנו מנסים באמת לשוחח ככה עם הילדים שלנו, גם שאנחנו מלבישים אותם, גם שאנחנו מקלחים אותם, כי אם אנחנו אומרים להם, הגוף שלך הוא רק שלך. אבל אז מגיע דודה, מביאה לו מתנה, ואני אומרת לו, נו, תן לה נשיקה, הביאה לך מתנה.
או שהן דורשות את זה, מה, לא תיתן לי נשיקה ושתה לחיים?
בדיוק, מיוחד אם באתי להגיד, פה אני, אבל סורי. אבל כן, זה מגיע. ואז מה עשינו? התנהגותית. שידרנו מסר אחד, אבל אמרנו מילולית מסר אחר. הילד מבין את ההתנהגותי, לא את את המסר המילולי. זאת אומרת, הגוף שלי הוא לא רק שלי. ואותו דבר, באופן הרבה יותר קיצוני, חווה ילד עם מוגבלות, נער עם מוגבלות, שבאיזן תחשבי שיש אנשים שצריכים לצנטר אותם, להחליף להם. אפילו נערה שמתחילה להתפתח מינית, מקבלת בסת בפעם ראשונה. תחשבי, כל העניין הזה של התחבושות, וזה וזה וזה, מישהו אחר מבצע. איך עושים את זה? ואז את רוצה לקדם את המסר שהגוף שלך הוא רק שלך. עכשיו, הדבר החשוב להגיד שזה שאפשרי. נכון שהיא תלויה בסיוע. זה אנחנו לא יכולים לעשות איתו שום דבר. למרות שהיום טכנולוגית יש המון אביזרים שהם באמת נועדו כדי שאדם יפתח כמה שיותר תחושה של אוטונומיה ועצמאות. באפשר, אפשר למצוא פתרונות, דברים מדהימים שמתקדמים היום.
כמו מה?
כמו למשל, אני חושבת שפעם ראיתי איזשהו מתקן ממש ממש קטן שעוזר לנערה להלביש תחבושת בזמן הבסת. איזשהו מתקן כזה מדהים, כן.
איזה מגניב.
עושים את זה במלבד, בתל השומר, שם מרכז מדהים, שאחר כך אני אגיד משהו גם בנושא של מיניות, כי אני חושבת שזה שווה להזכיר גם את זה. אבל בעצם מה שהם עושים, הם רואים את האדם, רואים את הפעולה, ואומרים, אוקיי, איך אני מפתח פה את האביזר הקטן, משהו שנגיד המוח שלי לא יודע לעשות, את האביזר הקטן שיאפשר לאותה נערה לבצע זה באופן עצמאי. ולפעמים זה באמת, זה דברים מאוד מאוד קטנים.
הם מסתכלים על צרכים שחסרים, ואז הם אומרים איך אנחנו עוזרים לאנשים האלה, בעלי מוגבלויות, למלא את הצורך הזה.
בדיוק, לפתח תחושה של אוטונומיה. את יודעת, כאילו, אצל תינוקות, כשילד בפעם ראשונה מושיט את היד בלוקח צעצוע, יש איזושהי תחושת גאווה, הצלחתי לבד לעשות את זה. אצל אדם עם מוגבלות, תחושת המסוגלות היא חמצן. ואנחנו יכולים לעזור בזה, בזה שאם אני, לפני שאני מלבישה את הנערה, אני אומרת לה, אני רוצה להלביש אותך, את מסכימה או איך וזה, ודבר חשוב, נותנים לה לבחור את הבגדים, שזה משהו שלא תמיד מתרחש. מפה זה מתחיל להתקיים, ואז את פוגשת את האדם הבוגר, ואת מעברת איתו על מיניות, ואז הוא מסתכל, הוא אומר, מה? מה זה מיניות? כאילו, אני לא בחרתי את הבגדים שלי כל חיי. אני חי באוסטל, עם שותף שותפה, אני לא בדיוק בחר, כאילו, ואז את מדברת איתם על בחירת בן זוג. את מדברת איתם על הנושא של נטייה מינית.
אז זאת שאלה באמת סוג של שאלה מוסרית. האם מי את שתבואי לדבר איתם אם הם לא באים אלייך לגבי זה, לא?
נכון. מצד שני, ההתפתחות המינית היא באמת תקינה. אלא אם כן קיימת איזושהי תסמונת, וזה באמת אחוז קטן של האוכלוסייה. אז אנחנו נראה שהנושא של מיניות הוא מעסיק, הוא נמצא. ואני נורא מאמינה, ואני זוכרת שפעם נערה אמרה לי משהו כזה, ש, שעדיף באמת, כמו שאומרים לילדים, תגדל ותבין, נכון? ונערה פעם אמרה לי, הייתה בת 11-12, היא אמרה לי, אני רוצה להבין, ואז לגדול יותר טוב. אוקיי?
זו תשובה מדהימה.
זו תשובה...
וסופר אינטליגנטית.
לגמרי, אבל תחשבי בהיגיון, אם את עכשיו טסה לאודו, את עושה קודם כל גוגל, ואת רוצה לדעת מיליון דברים על אודו, לפני שאת מגיעה לאודו.
נכון.
זה נותן לנו תחושה של, של ודאות, בתוך האי-ודאות. אצל אדם עם מוגבלות, הדבר הזה הוא עוד יותר רלוונטי, למה? כי צוותים, מורים, וזה נורא חוששים מזה, נורא חוששים שאם אנחנו נדבר איתם על הזכות למיניות, הזכות לזוגיות, פתאום הם ירצו את זה. עכשיו, אנחנו לא מכניסים דברים לראש.
מי שבא בטענות לגבי זה, זה בכלל הצוותים הרפואיים או הטיפוליים, כי הם לא רוצים עכשיו שיהיה להם עוד אתגר.
תראי, אני פעם עברתי זה, באמת, לפני המון 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 שנים, עברתי איזושהי הרצאה באיזשהו מקום, סדנה, סליחה, קבוצה, של 10 מפגשים, ואז באו אליי, אמרו לי, מה עשית לנו עכשיו כולם בזוגיות? ומה זה צחקתי?
כי זה מקסים, יאללה.
יופי לכם. כן, כן. עכשיו,
מה רע בזה?
נכון. עכשיו, למה זה חשוב? כי זה לא שאם אנחנו לא נדבר, זה לא יקרה. היה לנו פעם מקרה, באמת מקרה שמאוד מאוד גם נגע ללוי, כמו כל המקרים, של זוג שבאמת מצאו אותם, מקיימים כל מיני מגעים מיניים באיזשהו חצר אחורית של הוסטל. זוג לכל דבר, בהסכמה, המון שנים, אוהבים. אין בזה משהו רע. עכשיו, הקטע הרע זה שזה קרה במרחב הציבורי. ואסור לעשות את זה במרחב הציבורי.
ולא תבחו להם את זה אף פעם.
לא, אז וי, לא היה להם מרחב פרטי, כלומר, זה אותו איפה, אז לא פה, אז איפה כן. ואז זה היה נורא יפה, למה? כי בעצם הצוות בא ואמר, אוקיי, הם עושים לנו עכשיו שיעור, בוא נלמד ממנו, ובאמת זה היה צוות סופר מגויס, הם פנו לסיוע, וכולנו ישבנו ביחד וחשבנו, מה הזוג הזה מבקש? הם מבקשים לממש את הזכות לזוגיות, לאינטימיות, למיניות, אין בזה שום דבר רע. באמת, ודווקא זה היה מקרה קל, כי באמת ידענו שזה גם זוג בהסכמה. לא היה שם חוויה של כפייה, וזה בדרך כלל הדבר הראשון של עולי הצוותים ולהורים. אז הייתה שם עבודה עם שתי המשפחות, היה שם עבודה עם הצוות, היה שם עבודה עם הזוג. שוב, תוך שמירה על הפרטיות שלהם, ועל הכבוד שלהם, ועל האוטונומיה שלהם. אבל באמת הייתה שם המון המון עבודה. ולאמר לזכות הצוות, הם התגייסו לדבר הזה. לא תמיד התמצאי הזה, כי זה באמת... עכשיו לבוא ולהגיד, אוקיי, אז יש לי זוג, ופתאום יבואו עוד זוגות ועוד זוגות. אבל אז, מה הזוג הזה לימד? הם לימדו שנכון, הם לא אמרו, אנחנו רוצים לקיים יחסי מין. הם הראו את זה.
כן.
הם התנהגו את זה.
כן.
אנחנו לא סיפקנו להם את המידע, אנחנו לא סיפקנו להם את המרחב הפרטי. הם פשוט עשו את זה איפה שהם הבינו שזה בסדר.
כן.
כי הם לא הבינו איפה לא בסדר.
כן, כן, כן.
והרבה פעמים, זה מה שאת תראי. עכשיו, איזה משפטים אני שומעת לפעמים מהצוות? תשמעי, אצל אנשים, זה עוד דעה קדומה מאוד נפוצה, אצל אנשים מוגבלויות, במיוחד עם הנמכה קוגניטיבית באוטיזם, את תשמעי שיגידו לך, אצלם דחפים מיניים מוגברים, הם לא שולטים בדחף. למה? כי שוב אנחנו נראה התפשטויות בציבור, מגעים בציבור וכל מיני דברים. ושוב אני מפנה בחזרה את השאלה אלינו כחברה, כסביבה. למה הם עושים את זה במרחב הציבורי? למה הם עושים את זה באמת ללא שליטה? אולי אנחנו לא עבדנו איתם, אולי באמת לא שמנו לב שאותו ילד הפך לנער או למבוגר בין 25, ואולי כדאי שנכוון אותו.
יש איזשהו פרוטוקול רפואי של איך לטפל, או מבחינת מודעות מינית והנושאים האלו, שזה כל הוסטל בפני עצמו?
תראי, באמת במשרד הרווחה, במשך המון שנים עובדים על הנושא הזה, שמה שנקרא מדיניות בתחום המיני חברתי, משרד הרווחה באמת לקח על עצמו לקדם את הנושא הזה, עובדים גם עם מסגרות, גם עם הוסטלים, ברמות, בכל הרמות, בין אם זה אחד על אחד, ובין אם זה ברמה של מפקחים, במנהלים וכאלה, יש המון דרך לעשות, כי את יודעת, הכל גם קשור לתקציבים, ותה-תה-תה-תה. אבל באמת יש איזשהו צורך שמבינים שהצוות מרגיש חוסר עונים. עכשיו אדם מתפשט מול העיניים, מה אני עושה איתו? עכשיו האדם בא ואומר לי, תשמעי, אני לוקח תרופות ואין לי זקפה, מה אני עושה עם זה? כאילו, והיא המטפלת שלו, ואין לה מושג מה להגיד לו, מה לענות לו, זה בסדר שהוא משתף, זה לא בסדר, בגלל שהוא אמר לי את זה, אני מפנה אותו עכשיו לשיקום
ואז
מיני.
ואז הם פונים אלייך כמטפלת מינית כן. כדי להתייעץ.
נכון, אבל הרבה פעמים גם מחסירה את הכדור אליהם, ואני אומרת, אולי דווקא כן המקום לתת מענה זה שלכם, כלומר, אתם בקשר איתם. בסך הכל, הבן אדם בנעבר על איזשהו צורך, את צריכה לעבוד איתם גם על המקום הזה של אותו מטפל, שאומר, אבל אין לי את הכלים ולא למדתי. אז נכון, אתה לא תעשה טיפול מיני, אבל קודם כל תן לגיטימציה לזה שבן אדם שיתף אותך.
תכף ממשיכים. פרסומת קצרה וחזרנו.
היי, אני משי היד, ואני רוצה להזמין אתכם לאהבה כפיות, פודקאסט דיסני המצליח ביותר בישראל.
לא, זה לא פודקאסט לילדים.
בכל פרק נצא למסע נוסטלגי בעקבות הסיפורים הכי מעניינים של חברת האנימציה הגדולה בעולם. הכוכבים המפתיעים שעמדו מאחורי הדמויות של מלך האריות, מולן, אלאדין, פוקאונטס, ובת הים הקטנה. הצד האפל מאחורי סיפורי הנסיכות והאבירים, וגם איך המכשפות הפכו לסמל סקס. חפשו אהבה כפיות בוויינט או באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם.
אז לפי מה שאת אומרת, יש שני מקרים. יש אנשים שנולדו למגבלה, ויש אנשים שבאמצע החיים, הקלפים נטרפו ומפכו להיות בעלי מוגבלויות.
נכון.
ואנשים שנולדו עם מגבלה, אז הרבה פעמים, זה תלוי כמובן בסוג המגבלה, הרבה פעמים מתייחסים אליהם כאו ילדים, או כהיפרמינים, כאנשים שלא יודעים לשלוט בצרכים. ואז צריך לראות מה עושים עם זה, ואנשים ש... באמצע החיים, כל החיים שלהם השתנו, עכשיו צריך לראות איך לייצר להם מיניות חדשה ורחבה יותר, שלא עוזבת את המקום הזה של, של עברי מין כפי שהם, ואומרת, בוא נראה, יש לך עוד עברי מין, כן, מה עוד אפשר לעשות בגוף?
כן, עבר מין הכי גדול שלנו זה האור, אתה יודע, זה כל הגוף שלנו, כלומר, יש פוטנציאל.
תגידי, המוח.
המוח הוא הקובע, המוח זה בעייתי, כל המחשבות עוד אני רוצה, אבל כאילו באמת להסתכל על הגוף שלנו כהגוף שהוא בעל פוטנציאל מיני כל כולו, כאילו האור שלנו, כמובן, יש נקודות יותר, נקודות פחות, אבל בעצם בא לי גם לסווך את מה שאת אמרת, ולעשות גם איזשהו סדר בהקשר של קטגוריות של אנשים עם מוגבלות. יש לנו אנשים עם מוגבלות באמצע חיים, אנשים שנולדו, אנשים עם מוגבלות נראית לעין, אנשים עם מוגבלות
נכון,
זה לא.
נכון, נכון, נכון.
ובתוך הקטגוריות יש לנו אנשים על מחה קוגנטיבית, אנשים על הרצף האוטיסטי, עם מוגבלות פיזיות, חושיות, גם וגם וגם, לפעמים גם מרכיבים נפשיים. ובנוסף יש לנו גם דרגות חומרה. שהן סובייקטיביות ואובייקטיביות, מה שביטוח לאומי קובע, ואיך שבן אדם חווה את עצמו. כלומר, התמונה היא מגה סופר מורכבת, ולכן שנאמרת מיניות במוגבלות, חשוב שגם נכיר את כל המנעד הרחב הזה. אבל באמת, את עשית איזושהי חלוקה סופר חשובה, שזה בעצם אנשים עם מוגבלות מולדת, אל מול אנשים שהמגבלה קרתה באמצע החיים, שזה גם משהו שהוספתי בדוקטורט שלי, שבעצם הוספתי קטגוריה, שחילקתי את הקבוצה של נשים עם מוגבלות.
על נשים בעלות מוגבלות.
כן, נכון. על הבנייה, השם המפוצץ של הדוקטורט, זה הבנייה החברתית של המיניות, בקרב נשים עם וללא מוגבלות, שבעצם אוכלוסיית המחקר הייתה נשים עם מוגבלויות פיזיות בחושיות, בהשוואה לנשים ללא מגבלה. ובתוך הקבוצה הזאת אני חילקת אותם גם למוגבלות מולדת, למוגבלות נרכשת. ויצאו שם דברים מאוד מאוד מעניינים, כי בעצם אישה שנולדה עם מוגבלות, אוקיי? באיזשהו מקום את באה ואת אומרת, תשאי, כל החיים עם זה. כאילו, אז איפשהו גם היא הפנימה את הזהות שלה, והיא מכירה את הזהות שלה כאדם, היא לא מכירה משהו אחר בזה. ובאיזשהו מקום הנחתי שאצלה גם המיניות תהיה הרבה יותר מפותחת, כלומר, השלמה שלה מתוך זה שהיא נולדה עם מוגבלות, אז גם היא הבינה שהיא עם מוגבלות, והיא הבינה שהיא גם עם מיניות, אוקיי? וחשבתי שזה ככה, ואז פתאום הבנתי שזה לא, שדווקא לפי הממצאים של המחקר, נשים שנולדו עם מוגבלות, בעצם המסר של המיניות הוא היה מגיל אפס. גיל אפס. להבדל מאישה שבעצם נגיד אם המיניות קרתה לה בגיל 23, שהיא חפתה מיניות חלקה,
שתאונה קרתה לה.
נגיד קרתה לה תאונה בגיל 23, ובעצם עד גיל 23 היא התנסה מינית, היא הכירה, היא אפילו חפתה אורגזמות, וחשק מיני, עוררות וכאלה, ואז היא הפכה לאישה עם מגבלה, ובעצם הלמידה פה זה של הגוף החדש, של התפקוד החדש, של אזורים שמאגנים חדשים, אבל כן איפשהו היה שם איזושהי תפיסה של מיניות, אוקיי? עכשיו, הסיפור הוא מורכב, למה? כי אם אותה אישה הסתכלה על נשים עם מוגבלות, כנשים לא מיניות, אז עכשיו היא מכניסה את עצמה לאותה קטגוריה של המיניות. אז העבודה שלה היא באמת על הדעות הקדומות שלה, הדעות שהיא החזיקה לפני, מול הזהות החדשה. אבל כן יש איזשהו זיכרון. עכשיו, הזיכרון גם קשה. כי אם מי שבא ואומרת לי, דניאלה, היו לי אורגזמות מדהימות, אבל דרך הדגדגן, והדגדגן עכשיו אין לי שם תחושה. אז העבודה היא עכשיו להרחיב את המנעד, כשהיא בעצם מחזיקה זיכרון. אז פה, כמו שאת אומרת, תהליך של ליווד, של האבל, של מה זה, ומה כן.
כן, של שחרור מהישן,
נכון.
של לעזוב אותו ולראות, עכשיו אין מה לעשות. זה כן. הלך, כאילו, it is what it is, בוא נכון. נראה איך אפשר... כן, לגרום לך להרגיש עונג בדרכים אחרות, או...
כן, ואת יודעת, לפעמים זה חוויה קשה, כי את תפגשי אנשים שבעצם הם התחילו, באמת, הם חזרו לעבוד, הם התרחשו מקצוע, ואז הם חוטפים את הבומבה בנושא של זוגיות ומיניות. יש לי כמה אנשים ש... הם לא מוצאים את עצמם, לא באפליקציה הזאת, לא באפליקציה ההיא, וגם העניין הזה של לשים תמונה עם הכיסא, לא לשים, לספר על המגבלה.
באתרי הכרויות.
וואו, זה סיפור, זה סיפור, כאילו. עכשיו, אני לא באה ואומרת, אנחנו מדברים דרוגרי, זה נכון, כשאת רואה כיסא גלגלים, סביר להניח, מבוחד בחנות, כמו כל אפליקציה, זה סוג של חנות, של המוצר המושלם שאת מחפשת.
שמראש תקבלי פחות פניות, כן.
כן. כן, אין מה לעשות, זה נכון, ובאמת, אני גם דוגלת בשיטות של פעם, של היכרויות של אנשים פנים מול פנים, מרחבים חברתיים שבו את מכירה אדם, לא מכירה אדם.
יש גם עניין של שהתרבותית יעדיפו לשדך בין אדם עם כיסא גלגלים לאישה עם כיסא גלגלים.
נכון, נגיד. נכון, כן, זה משהו זה נורא, גם אנחנו הרבה פעמים גם בקבוצות שאני מנחה, אז אנחנו קצת צוחקים על הנושא הזה, זה כמו שעליתי לארץ, וכל פעם אמרו לי, אוי, איזה בחור ארגנטיני מושלם בשבילך. למה? כי שניכם מאותו לאום.
כן.
אז אני אומרת, את יודעת, לאנשים יש עוד תכונות
כן,
חוץ
כן,
מי.
כן, כן, כן.
אז
כן.
אולי אנחנו נשתה מטה ונוכל על פחורס, אבל כאילו, מעבר לזה, אני רוצה לדעת מי זה הבן אדם. אבל לי זה לא מפריע. למה? כי בן אדם אומרת, הוא אומר, וואלה, אתם ממש מתאימים אותה תרבות. אצל אדם עם מוגבלות שאומרים לו זה, אולי שם איזשהו מסר. אולי אני מנסה להגיד לו, תשמע, זה מי שאתה, ואני רוצה להכיר לך מי שכמוך, אוקיי? כאילו מי שכמוך, עוד אישה עם מוגבלות. אוקיי? ואולי אני בעצם באותו רגע אומרת, לזה אתה שווה. זה כן, מה שאתה יכול.
זה כל מה שאתה יכול להשיג, בעצם. Mm-hmm. לאיזה מסקנות הגעת במחקר שלך? שהוא עסק בנשים?
כן, כן, הוא עסק רק בנשים, או אולי אני אתחיל לא באיזה מסקנות הגעת, אלא בכלל למה...
מה ביקשת לבדוק? או...
כן, למה בכלל בחרתי באוכלוסייה הזאת, אוקיי. אני יכולה להגיד לך שקיבלתי לאורך השנים גם הרבה ריקושטים מגברים שאמרו, למה חקרת רק נשים? באיפה אנחנו? גם לנו קשה, גם עלינו יש סטיגמות, אתה יודעת, גבר וזה. גם לנו מפילים המון המון...
כל הזמן חוקרים גברים, והם עדיין, אם משהו יהיה רק בנשי, או כן, אם אני כן. אגיד בלשון עקבה, אז אנשים יגידו, מה עם כן. גברים? מה את מקפחת אותנו?
תראי, אני יכולה להגיד שזה כנראה, בגלל שעבדתי במרכז סיוע לתקיפה מינית, וזה, הייתי באמת בכל מיני פורומים פמיניסטיים, אז כנראה בגלל זה חקרתי גם בתזה. נשים עם מוגבלות.
הייתה לך יותר אוריינטציה לנשים.
כנראה, במאוד מאוד אהבתי, באמת, בשלושת השפות, אנגלית, עברית וספרדית, כל הזמן שחיפשתי על נשים עם מוגבלות, היה כתוב שם כפל מוגבלויות. כי היא גם אישה, וגם עם מוגבלות. עכשיו, אנחנו, וזה לא סתם איזו אג'נדה פמיניסטית. אנחנו נראה שהן פחות משולבות בתעסוקה, פחות משולבות בהשכלה גבוהה. זו הקבוצה הכי ענייה. כלומר, גם שאנחנו עושים, מסתכלים על
נשים בעלות מוגבלויות.
כן, בהשוואה לגברים עם מגבלה. אנחנו נראה את זה, וזה משהו שחוצה תרבויות לצערנו, וגם חוצה מדינות. ואמרתי, זאת האוכלוסייה שאני רוצה להשמיע את הקול שלהם. אני רוצה להבין אותם, אני רוצה לחקור אותם, ואני רוצה לקדם. ולכן, אחד הדברים המעניינים שראיתי שם, זה שבאמת, לאותם נשים יש חוויה של אמיניות, בעצם הן לא מרגישות נשים. עכשיו, אני רוצה להגיד לך גם איזושהי דוגמה שאני אומרת בהרצאות. הסתכלת פעם על שלטים של השירותים? יש שם, נכון? גבר, אישה, נכה. מה זה המגדר השלישי? מה זה נכה?
כן, נכון.
למה הוא המיני? למה הוא המגדרי? מה זאת אומרת, שמנו שם נכה? עכשיו, יש לי באמת שקף כזה בהרצאות שאני שמה עוד איזושהי תמונה של אישה בכיסא גלגלים. כלומר, יכולה להיות גם אישה וגם גבר, אבל באמת יש אולי מאחורי השלט הפשוט הזה איזשהו מסר שבעצם יש פה מגדר שלישי. עכשיו, אצל נשים, הם
מעניין,
הרבה...
אני לא חשבת על זה ככה אף פעם.
כן, אבל את תראי את זה בהמון המון דברים. את לא תראי אותם בחתונה במבט ראשון, את לא תראי אותם בכל מיני תוכניות פרסומות, ואת לא תראי, או את תראי אותם מיוצגים כנכים. כלומר, אני לא אישה, אוקיי? אני הנכה בסיפור הזה. כאילו, וזה גם משהו שפחות מקדם את המסר שאני
כן, למשל תוכניות ריאליטי שיביאו טייפקסטים, אז יביאו מישהו עיוור או חרש, אז הוא יהיה על תקן העיוור או החרש.
בדיוק, בדיוק, בדיוק. אני מדברת על זה, אני לא יודעת אם אני מדברת על זה, או אני חופרת לסטודנטים שלי, על הנושא, כן, זה איפשהו על הגבול בין הדיבור וחפירה, שבעצם אני כל הזמן מדברת איתם על המסרים, ואני אומרת, תנו לי דוגמאות של ניסיון לקדם מסר והוא לקוי, כאילו שבעצם עשינו בדיוק את ההפך. בלמה? כי אם אני רואה בריאליטי, אדם עם מוגבלות כזאת או אחרת, אחר כך אני משייכת לו כל מיני תכונות על סמך מי שהוא, ואז אני משליחה את זה על כל האוכלוסייה. אז מה עשיתי פה? נלחמתי בסטיגמה או קידמתי את הסטיגמה? ואנחנו נראה את זה שוב ושוב
וגם,
ושוב.
כנראה.
כן, בדיוק. אני לא יודעת, כי אני לא בטוחה שזו הדרך שלנו לקדם מסר של הזכות למיניות בזוגיות, היא זכות של כולנו. ובכולנו יש אנשים גבוהים, שמנים, אנשים נמוכים, אנשים עם מוגבלות, נשים, גברים, כלומר אנחנו נראה את זה על כלל האוכלוסייה, ולא אנשים ואנשים צרכים מיוחדים. החלוקה הזאת בעצם מקדמת מסר לקוי בכלל, ובתחום של מיניות בזוגיות בפרט.
יש גם הבדלים מגדריים, בטח, אמרנו באתרי הכרויות, בטח גם בקרב אנשים שהפכו להיות בעלי מוגבלות באמצע החיים, והם כבר נשואים למשל.
נכון, נכון. אחד הדברים, האמת שמצאתי כמה נתונים מאוד מעניינים, אחד זה שהגבר הוא זה שהופך להיות אדם עם מוגבלות באמצע חיים. בדרך כלל נשים נשארות בתוך הזוגיות. אם הוא היה בזוגיות לפני, אז אישה נשארת.
מעניין.
וכשזה הפוך, אנחנו נראה אחוזים יותר גבוהים של גירושים, כלומר שאישה עם המגבלה, והגבר עוזב, הגבר וואו. הולך. לפעמים זאת האישה עצמה שאומרת לו, אין לך מה להישאר איתי, יו. אתה יכול ללכת. אני גם שמעתי זה הרבה פעמים ממטופלים ומטופלות, שבעצם איזה מין חוויה של, אוקיי, הכרת משהו, וכשאר אתה פוגש משהו אחר, אז אני לא רוצה לעזות לך.
זה ממש ממש עצוב.
כן, זה מאוד 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 קשה. יצא לי לעבוד גם עם זוגות שהם עברו את התהליך הזה, כלומר, מי אדם, תחשבי שאדם שנפצע, ויש לו גם פגיעת ראש, שזה סיפור בפני עצמו. אוקיי, אז התחתנתי מישהו, ועכשיו יש מישהו אחר בבית. איך אנחנו עוברים את הדרך הזאת ביחד? חשוב לי גם לקדם את המסר שזה אפשרי. אוקיי, זה לא שזה לא, זה אפשרי, אבל אולי כן במקום הזה שבאמת גם מכוון, מלווה, תומך, עושה תהליך של עיבוד אבל, תחשבי שזה לא אדם עם עצמו, זה גם אדם בתוך קשר זוגי, כלומר, גם הזוגיות והמיניות צריכים לעבור איזושהי אדפטציה, אז המיניות והזוגית של שני האנשים, אז זה באמת איזשהו משהו מגדרי שמצאתי, וגם הרבה יותר נשים היום, נשים עם מוגבלות, רווקות, ללא זוגיות, והשוואה לגברים. למרות שהרבה פעמים שאני אומרת את זה, אז גברים פונים אליי, אומרים לי, אבל את יודעת מה, גם אני לבד, וזה גם לנו קשה. לכולם קשה. היום בכלל, לכולם קשה.
כן, כן, אני okay. מכירה את זה על בשרי, כרווקה.
כן, מה לעשות? יש לנו כאילו חוויה של חד פעמי, של חנות צעצועים עצומה של אפשרויות, ואנחנו, למה שנסתפק בה? אז נכון, אבל אנשים עם מוגבלות נמצאים שם בסיטואציה הזאת, עוד יותר פגיעים, עוד יותר חסרי יכולת. למה? כי אני עכשיו אחד את בן הזוג שלי על סמך משהו, על סמך מה שכתוב שם, ואני אשליך עליו את מה שאני חושבת על מה שכתוב שם. אוקיי?
ואז מה עושים אצלך בקליניקה בעצם? אני צריך קודם כל לפרק את התפיסות.
אני אגיד לך משהו ממש מעניין בהקשר הזה, שלפעמים מתקשרים אליי אנשים, אומרים לדניאלה, חצי שנה יש לי את המספר שלך, וזה בלא יעשתי להתקשר. אז כבר בפנייה הראשונה, יש כבר מסר, יש כבר צד. בין אם הוא יגיע לטיפול, לא יגיע לטיפול, יש איזושהי חוויה של, אוקיי, אני עושה את הצד, אוקיי? יש כבר לגיטימציה ראשונית, במיוחד עם השאלות הראשונות בטלפון, ואז מגיעים לקליניקה, ואז מכירים את הבן אדם, ומכירים את ההיסטוריה. המון פעמים אצל אנשים מוגלות אמרו לי, תקשיבי, עברתי תהליכים, אני השלמתי עם הזהות שלי, מבין שאני אדם עם מוגבלות, לא רוצה לגעת בזה, רוצה רק לשקם את המיניות. את אומרת, בסדר, בוא נכיר בזה, ואז אנחנו מבינים שבעצם המיניות החדשה, המיניות שקיימת כרגע, מפגישה את האדם עם תחושת החוסר מסוגלות, שהוא פוגש גם בעוד מרחבים, כי זה לא הדבר היחיד שהשתנה לו במרחב. אז אנחנו מתחילים לחקור באמת לאט לאט, בכלל, כשאדם מגיע לטיפול, ובטח שמעת את זה בכל הפרקים, כשאדם מגיע לטיפול מיני, הוא מספר לך על הסימפטום המיני שבגללו הוא מגיע, נגיד, לא עומד לי, לא מגיעים לאורגזמה, אין לנו חשק, ותוך כדי, את יודעת, כמו חניון תת-קרקעי, את יורדת עוד רמה, עוד רמה, ואת מבינה שיש לזה שורשים עמוקים, שיש לזה עוד היבטים, וזה אינסופי הדבר הזה.
כן, שיש סאבטקסט, שהוא אף פעם לא הדבר שבגללו באו בעצם.
כן, כן. אבל כן, אנחנו אגיד שעבודה ספציפית עם אנשים מוגבלות, שוב, זה תלוי עם איזה מגבלה, מה הסיבת ההפניה, אם זה באמת היפרסקסואליטי, או שאין זוגיות, אין מיניות, אין כל זה. אבל יש קודם כל המון המון הומור, כי אין מה לעשות, צריך להכיר בדברים, באמת, את שומעת לפעמים דברים של בכלל, כאילו, סיטואציה של לחיות עם מגבלה במדינה לא נגישה זה לא קל, אז גם בנושא של זוגיות במיניות, והנה עוד פעם דיחו אותי בזה, עוד פעם ראו את הכיסא ולא רצו, עוד פעם ניגשה אליי בחורה חתיכה בחתונה ואמרה לי חמוד, ואנחנו צוחקים ביחד ומבינים את זה ביחד. אני חושבת שעצם ההגעה לטיפול, והגעה לטיפול שתחת הכותרת של טיפול ושיקום מיני, עושה כבר משהו לבן אדם. אנחנו לא הולכים להתעסק בפתולוגיה, אנחנו לא הולכים עכשיו לרפא, אנחנו הולכים לדבר על חיים, אנחנו הולכים לדבר על עונג והנאה. אז כבר כשלעצמו, בין אם יש לי פתרון, אין לי פתרון, לא נמצא פתרון, כבר עושה איזה משהו.
כן, זה שיח כל כך חיובי גם, אחרי כל הקשיים והמגבלות, וליטרלי, אז פתאום בוא נראה איך אפשר לייצר אצלך עוד עונג בחיים.
נכון, נכון. אותו דבר אם אני עושה הדרכת הורים, ואני עובדת עם ההורים, ואני עובדת עם ההורים על המיניות של הילד שלהם, שהוא בעצם כבר עכשיו נער, ומתחיל לספר על ההורים מספרים, באמת, הרבה פעמים מחסרי עונים, מפחדים, תקשיבי, הוא נוגע, הוא ככה וככה, ואני מדברת איתם על התהליך הטבעי הזה שקורה. אז נכון, יש לקוד ויש המון דברים שהוא לא יכול, אבל הנה הוא מתפתח, ואנחנו קם בצומת המשמעותית הזאת כדי לעזור לו להתפתח. הרבה פעמים אצל אנשים מוגבלויות, במיוחד אם הן קוגנטיביות וזה, הם לא מצליחים להבין שמתפתחים. זה כאילו חוויה מוזרה, כי את מתפתחת, אני מתפתחת, ואנחנו או שנבין, נעשה גוגל, נעשה אחד ואחד, הבנו שאוקיי, שמשהו בגוף השתנה, פתאום צמחו לי שערות. תחשבי בחוויה של נער, עם מגבלה קוגנטיבית, צומחים שם שערות, והוא לא יודע מה זה, כאילו, למה זה קרה לו פתאום? צמחו שדיים, מה אני עושה? מה עושה עם הדבר הזה? עד שאת באה ואת אומרת, זה טבעי, למה? כי את ככה וככה, ואת התפתחת מינית. וכשאת עושה את התהליך עבודה עם ההורים, ואת באמת מפחיתה שם פחדים, ואת מכבנת, ואת מלווה, ואת מקשיבה, זה כל כך מספק, זה כל כך חשוב, גם למשפחות וגם לאנשים עצמם.
מה קורה במצבים של זוגות, של בעלי מוגבלויות, שבאים, למשל, מנסים להיכנס להיריון, ובאים לרופא? בטח ההתייחסות של הממסד הרפואי יכולה להיות לא הכי מפרגנת, לפעמים בגלל בורות וחוסר ידע באמת.
זה גם בורות וחוסר ידע, וזה גם משהו שהוא קשור לנו, לישראל, שזו מדינה שבאמת כל הנושא של הפלות בבדיקות גנטיות זה סופר מפותח, אפילו בהשוואה העולמית אנחנו מקום מאוד מאוד גבוה של בדיקות גנטיות, וגם של הפלות, בגלל איזשהו פגם כזה או אחר,
היד יותר קלה על ההדק בענייני הפלות, אם התינוק לא מושלם בגרשיים.
בדיוק, אנחנו רוצים תינוק מושלם, אז מה שקורה כשאדם עם מוגבלות, זוג עם מוגבלות רוצה, ושמעתי סיפורים, באמת, יש לי כבד, בבטן איך שאמרת את זה, אמרתי, כאב לי אפילו, כי יצא לי לפגוש כמה זוגות שבאמת נתקלו בכאלה תשובות כל כך, כל כך קשות מצד הצוות הרפואי. שוב, לא כולם, בסדר, לא כולם.
ברור.
אבל כן, הם הגיעו כנראה לאדם הלא נכון.
מספיקה לפעמים מילה אחת והיא יכולה ממש לצלק.
כמו למשל להגיד לזוג, מה, אתם רוצים לתינוק כמוכם, או שאתם רוצים שהוא יהיה בסדר? מה אמרתי לזוג הזה? את יודעת, אחרי שהם בכלל הגיעו לשלב המתקדם הזה, של לפנות למרפאת פוריות, את יודעת איזה דרך הם עשו? שבעצם השלימו, עשו, התחתנו, בלה 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 בלה. מספיקה מילה כזאת, כדי לקחת אותם 20 או יותר.
לעשות רגרסיה על כל ההתקדמות שהייתה להם.
כן, כן. וזה לא פעם אחד, זה כמה פעמים. אז באמת בהקשר הזה אני אומרת, אני רוצה באמת, אם יש עכשיו זוגות שבאמת חושבים על זה, ומתלבטים לגבי זה, אז כדאי שיתייעצו עם אנשים שבאמת... שמומחים גם לנושא הזה של מגבלה, ובאמת מחזיקים איזשהו...
מראש לפנות לצוות רפואי שאולי יש לו איזושהי אוריינטציה?
כן, כן. אני התמחיתי וגם עובדת במרפאה לשיקום מיני, של פרופסור רפי חירותי, שגם מתארח פה בפודקאסט.
כן.
אז גם שם כתבנו ביחד פרק בספר, שהוא היה בנושא של מוגבלות בכלל, פגועי חוש שדרה, כתבנו פרק על הנושא הזה של מיניות במוגבלות, והזכרנו גם את הנושא של פוריות, פתרונות וזה, ובאמת יש רשימה לא ארוכה מאוד של אנשי מקצוע שמומחים לנושא. את יודעת מה צריך לורי פה? אנושיות. זה לא רק ידע, זה רק ניסיון. זה לא הפרופסור, הפרופסורית עם הכי הרבה ניסיון בשם הזה, זה בעיקר אנושיות, זה לראות את האדם ולנסות להבין את המקום של האדם שיושב מולי, עם המגבלה ורוצה להביא ילד. זו זכות.
ממש, ממש.
אז רק אנושיות. אוקיי? על זה אני מבלה קורסים שלמים עם אנשי מקצוע, על לפתח אנושיות.
את מכירה קצת אולי כל מיני צעצועי מין לבעלי מוגבלויות? זה תחום שיותר הולך ויותר פורח בשנים האחרונות.
כן, כן. בכלל, כל הנושא של צעצועי מין, כל התעשייה שהשתנתה, ובאמת נהייתה גם הרבה יותר פרנדלי, כאילו,
לחלוטין.
פתאום בצבעים, בגדלים, והכל, כן, כאילו, כן. פתאום גם נורא נעים ללכת לקנות כזה, ולא להתקע כל מיני
נכון,
דברים
בעבר,
מפחידים.
חנויות בתחנה מרכזית, ובכל מיני מקומות לא נעימים לנשים.
צריך לעשות טיפול וחשיפה לדברים האלה, אם מישהי באה עם איזה משהו מהמיניות, מגיע לשם אוי ובוי, כאילו זה הולך אחורה לגמרי, אבל באמת גם בכלל התעשייה התפתחה, ובאמת גם המודעות הזה, אפרופו מה שבזה התחלנו גם את הפוסקאט, הזכות למיניות, אוקיי? ברגע שהם את הזכות לעונג, הזכות למיניות בקרב אנשים עם מוגבלות, אז גם הנושא של צעצועי מין נכנס לתמונה, באיך, יש, הזכרתי מקודם את מלבט בתל השומר, ויש שם המחלקה, באמת שמקדמת את הנושא הזה של צעצועי מין מונגשים, אוקיי? נגישים לאנשים עם מוגבלות, שזה בעצם, אם לאדם יש בעיה במוטוריקה עדינה, אוקיי? ולפעמים המתגים של הצעצועים קצת מורכבים, כאילו אדם גם עם מוטוריקה רגילה לא מצליח להפעיל,
נכון.
אז באמת עם מתג יותר גדול. לפעמים עם איזושהי אביזר נוסף, איזשהו סד או משהו שבאמת עוזר לאדם להחזיק את זה. אני זוכרת שפעם נתקלתי, וזה מעניין, כי זה סתם צעצוע מין, אבל הוא יכול להיות מתאים לאדם עם מוגבלות, איזושהי כפפת רטט, היא מיועדת לגברים, שבעצם יש לה בכל אחד מהאצבעות כזה של רטט. עכשיו, תחשבי שבן אדם שאין לו כל כך שליטה בתנועה, הוא יכול להניח את זה על איבר המין שלו, אוקיי? הוא ירגיש משהו.
כן.
אולי לא יגיע לאורגזמה, אולי זה לא יהיה המגע הכי וואו של העולם, אבל זה כבר איזושהי חוויה מינית מאוד מעניינת. עכשיו, כן צריך להתאים את זה, וכן אפשר באמת לפתח עוד איזושהי אביסר, אם יש לו תנועות לא רצוניות, איך הוא מחזיק את היד על איבר המין שלו. אבל באמת יש צוות שלם של מהנדסים, שוב, אנשים שיודעים לפתח את האביזרים האלה, שלוקחים את האביזר, רואים את האדם, את היכולות שלו, אומרים, אוקיי, איך אני מייעצת, איך אני עוזר, ואיך אני מפתח את האביזר.
איזה מגניב.
מדהים, מדהים. מי שמרכזת את זה ביחד עם עוד צוות, זאת אסנת יחזקאלת, חברה מאוד מאוד טובה, שהיא בעצמה אישה שמתנייד בכיסא גלגלים, ביועץ מימית שם.
אז הדברים נולדו מהצורך של האישית בעצם.
לגמרי, לגמרי. שזה אחד הדברים המאוד מאוד יפים. אולי זה גם הזמן גם להזכיר עוד אדם שאני מאוד אוהבת, דני גרמייז, שהוא לפני כמה שנים קם איזה בוקר בעיר אחד, ואמר, אוקיי, אני לא סתם ככה, אבל הוא הקים קבוצת פייסבוק, שנקראת אני נכה וסקסי, שאני לא זוכרת כמה, אבל יש מלא 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 חברים שם, חלקם אנשים מוגבלות, חלקם אנשים ללא מוגבלות, על כל הקשת, ובעצם מדברים שם על נושאים שקשורים במיניות, זוגיות ומוגבלות, זה לא קבוצת היכרויות, זה קבוצת שיח. ושוב, זה מה שאת אמרת עכשיו, זה בעצם הצורך נולד מהשטח, מאנשים עצמם, אנשים שבאו ואמרו, שום דבר עלינו בלעדינו, אנחנו רוצים לדבר על הצרכים שלנו, אתם לא תכתיבו לנו מה מתאים או מה לא, מה מעניין או מה לא, הנושא של
פריש,
בדיוק,
שנקרא,
בדיוק.
אני שמחה.
כי אם עכשיו אני באה, אוקיי, ואני רוצה לעשות איזשהו תהליך שיקום נורא מוצלח עם המטופל שלי, ואז אני אומרת, אוקיי, כדאי לשלב אותו בתעסוקה, משהו חברתי, ותתתתתתת. אז אני בעצם הכתבתי עבורו את מה שאני חושבת שנכון לו. אנשים מוגבלות קמו יום אחד ואמרו, נמאס לנו, תשאלו אותנו.
כן, כן, כן. למה אתם עושים את כל ההחלטות האלה מעל הראש שלנו?
בלא
מה איתנו?
בדיוק, בדיוק. ובאמת, בהקשר הזה, ופה חשוב גם לעשות גם את ההבחנה בין אנשים מוגבלויות שונות, כי באמת, אנשים בדרך כלל שאינטליגנציה תקינה, אז הם מסוגלים באמת לדבר בעד עצמם, לא כולם, אבל אנחנו אותם נשמע יותר, אנחנו נראה אותם יותר בהפגנות, בטלוויזיה וכאלה, ואני גם אוהבת לקדם באמת ולעבוד בתחום של אנשים שהקול שלהם פחות נשמע.
כן.
שזה אנשים עם הנמכה קוגניטיבית, תפקודים שונים, אנשים על הרצף האוטיסטי, לפעמים גם התחום של בריאות הנפש, אנשים שאנחנו פחות נפגוש, ואנשים שפחות יודעים לסנגר על עצמם, כלומר לדבר בעד עצמם, וגם אלה שלא ידברו על הזכות, כי הם לא מכירים את המילה זכות.
כן, כן, עיניים את השפה הזאת בכלל.
בדיוק, בדיוק. ואז העבודה, בגלל זה אני מסתכלת על זה באמת בפריזמה הכי רחבה שיש, ואני אומרת, יש לנו תפקיד לכולנו, לחברה, לסביבה, לבני המשפחה, אנשי מקצוע ולאנשים עצמם, לשלב ידיים ולקדם את זה ביחד.
דוקטור דניאלה מזור, את מדהימה.
תודה. אני מדברת הרבה.
ומעניין וחדשני ומרתק, ואני בטוחה ששפחת פה הרבה מאוד אור, והורדת הרבה אסימונים לאנשים עכשיו, שהם האזינו לנו.
אני מקווה, באמת, אני רוצה להגיד שגם היו לי פרפרים בבטן לפני הרעיון, באמת ממש ממש שמחתי להיות כאן, בכל הזדמנות שיש לי להשמיע את הקול הזה, וכן, אולי בשמם, ביחד איתם, לאור הניסיון שלי וההיכרות האישית שלי בנושא, אז ממש תודה לך על ההזדמנות להשמיע באמת את המסר של הזכות למיניות וזוגיות אצל אנשים מוגבלות ואצל כולנו.
אמן. תודה לך. תודה רבה. עד כאן סקס אפיל. מוזמנות ומוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט, ספוטיפיי או באפליקציית הפודקאסטים שלכם. נשמח מאוד שתדרגו אותנו באפל ובספוטיפיי, ואתם יותר ממוזמנות ומוזמנים להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו, סקס אפיל הפודקאסט, הקבוצה לדיונים, ולספר לנו מה חשבתם על הפרק. עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה, על הסאונד גיא סלם. אני לאור רשתת מאור, נשתמע בפעם הבאה.